זה טרי, כן?
כן.
יפה, תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. תודה. טוב, בהמשך הקדמת המחבר, רק ניכנס לסוגיה כדרכנו הקבועה. יש בהקדמת המחבר ארבע נושאים. הנושא הראשון, איך להשתמש בספר, הוראות שימוש בספר, ואיך הרמח"ל אומר להשתמש בספר, לחזור עליו בהתמדה. הנושא השני, קריאה של הרמח"ל, זירוז ללימוד מוסר ואמונה, אמונה ומוסר. הנושא השלישי, חמישה חלקי עבודת השם התמימה, והנושא הרביעי, מבנה הספר. לפני שבוע, אז אומר ביום רביעי, סיימנו את החלק, את הנושא השני, ועכשיו אנחנו נתחיל את החלק, את הנושא השלישי, חמישה חלקי עבודה תמימה. בהוצאה שלי זה בעמוד י"ח, למטה ראי, סליחה, בעמוד חף, למטה, הוא מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם נראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך וכל נפשך לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. אז פה בהבנת הנקרא קודם אנחנו צריכים לשאול, אנחנו לא נענה לשאלה, רק צריכים לשאול, כשרמח"ל כותב הוא מה שמשה רבנו לשלם מלמדנו באומרו, מה זה הוא? זאת אומרת, הרמח"ל מתייחס למשהו שהוא כבר אמר, והוא אמר, מה שכבר אמרתי הוא אותו דבר שמשה רבנו מלמד אותנו באומרו ואת הפסוק. מה זה ההוא? מה זה הדבר הזה שהוא כבר הזכיר? אנחנו נחזור לזה בלי נדר אם אני לא אשכח. ובואו נתמקד קודם בפסוק, זה בעצם שני פסוקים, או פסוק וחצי, בפרשת עקב. בואו נקרא את הפסוק עוד פעם, ויש פה כמה, יש קושי אחד מרכזי, יש כמה קשיים בפסוק, אבל קושי אחד שאני רוצה לעמוד עליו. ואתה, תשימו לב, תנסו אתן לגלות מה קשה בפסוק הזה, בסדר? נקרא את זה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, לעבור את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. מה קשה בפסוק? יש
מה?
יפה, מצוין, יוצא מן הכלל. יש עוד כמה דברים קשים, אבל זה קושי מאוד מאוד בולט ומרכזי. למשל, גם קשה קצת. הביטוי כי אם. כי אם משתמע מעט, מה בסך הכל השם אלוקיך שואל ממך, מה בסך הכל רק ליראת השם, ללכת בדרכיו, לאהוב אותו, לעבוד אותו בכל הלב ובכל הנפש ולשמור את מצוותיו ואת חוקותיו. בסך הכל מה הוא מבקש? אז על השאלה הזאת, מה זאת אומרת כי אם? הגמרא במסכת ברכות שואלת, מה משה רבנו אומר? הלשון של הגמרא הוא וכי יראת השם מילתא זוטרתא היא? וכי יראת השם זה דבר קטן, שמשה רבינו אומר כי אם? אז הגמרא עונה, כן, בשביל משה רבינו, יראת השם זה דבר קטן, דבר התחלתי, בסיסי. יש הרבה מדרגות מעבר ליראת השם. אז זה חשוב לנו לדעת, אם כי אנחנו כרגע לא נעסוק במדרגות שבעבר. אבל הקושייה, השאלה המרכזית, יש פה כפילות בפסוק. יראת השם, לירא מלפניו, זאת מצווה או לא מצווה? זאת מצווה. ללכת בדרכיו, זאת מצווה או לא מצווה? זאת מצווה. מה המצווה של ללכת בדרכיו? איך בדרכיו קוראים למצווה הזאת? תיקון המידות. ללכת בדרכיו זה כוונה לתקן את מידותינו, להתאים את מידותינו, לפתח את מידתנו, לעצב אותם לפי המידות האלוקיות. ואהבת השם גם מצווה, ואהבת את השם אלוקיך. אז בעצם כל הפסוק זה מצוות. אז למה בעצם משה רבינו היה יכול להגיד ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לשמור את מצוות השם את חוקותיו. למה משה רבינו מפרט ארבע מצוות ואחרי זה כולל? הזכרתי די בהתחלת השנה שהרמח"ל כתב את הספר הזה פעמיים. פעם ראשונה הוא כתב את מסילת ישרים בסדר אחר, סדר ויכוח בין חכם לחסיד. בסדר הוויכוח הרמח"ל מביא את הפסוקים האלו והוא שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, הפסוקים האלו צריכים בירור, בעצם הכל כלול כבר לעשות, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. הרמח"ל מסביר, יש שתי קטגוריות של מצוות. אני אשתמש בלשון קודם של הרמח"ל ואחרי זה לשון אחר. הרמח"ל מחלק בין מצוות המעשה לבין מצוות הלב והמחשבה. יש מצוות שהן אנחנו מצווים לעשות אותן, יש מצוות שאנחנו מצווים לחשוב ולהבין בלב. בעצם אותה חלוקה אנחנו מוצאים בקדמון ברבנו בחיי אבן פקידה בספרו חובות הלבבות. הוא מחלק בין חובות הלב וחובות האיברים. אומר הרמח"ל בפסוק הזה, משה רבינו שם קודם כל חובות המחשבה והלב. ליראת השם, ללכת בדרכיו, לאהבו אותו. אלו הן לא מחשבות, לא מצוות מעשיות, לא מצוות שאנחנו עושים עם איברי הגוף, אלו הן לא מצוות הנראות לעין, אלו הן מצוות של הלב שמתקיימות בסתר ליבו של האדם, בתוככי האדם. הרמח"ל אומר, שם בסדר הוויכוח, למה משה רבינו שם את המצוות האלו קודם? כי אלו הן המצוות העיקריות. כי המצוות האלו הן השורש והיסוד של המצוות המעשיות. הרמח"ל שם אומר, יש, אם נספור, נראה שבפסוק, בפסוקים האלו, יש חמישה דברים. ארבע מתוך החמישה הם מצוות הלב, מצוות הלב המחשבה. 80% ממה שהקדוש ברוך הוא שואל מאיתנו זה בלב. 20% בחוץ. יש בוודאי מבחינת כמותית, אם נספור את תרי"ג המצוות לפי מוני המצוות השונים, אנחנו נראה שהרוב המכריע של תרי"ג מצוות הן מצוות האיברים, מצוות המעשים, וזה מבחינה כמותית. אבל מבחינת האיכות, העיקר זה הלב, וההפך, המעשים אמורים לבוא כביטוי למה שיש בלב. המעשים אמורים לבוא כביטוי לאהבת השם או ליראת השם. כן. כי הוא רוצה להדגיש שנכון שכמותית רוב התרי"ג זה בחוץ, במעשים, באיברים, אבל בחשיבות, מה יותר עיקרי, משה רבנו רוצה להדגיש שמבחינה איכותית מצוות הלב קודמות ועיקריות יותר ממצוות האיברים. ההפך, זה כבר ראינו את זה ברמח"ל בעצמו, אבל פה הוא מביא את זה בשם משה רבנו, שם התורה, שמצוות האיברים ללא מצוות הלב הם לא זה. בעצם החלוקה הזאת וגם ההדגשה הזאת שמה שיש בלב במחשבה קודם, אנחנו מוצאים המון המון מקורות ראשונים ואחרונים, וזה דבר שכמה שלא נדבר על זה, זה קשה לקלוט עד שלא קולטים את זה ממש. זאת אומרת, רוב בני אדם, גם אם ישמעו אותי אומר את זה 1,000 פעמים, יחשבו שבכל זאת, מה העיקר? המעשים. אתם, מחר בבוקר, כבר תשכחו מה שאמרתי, תחשבו שהמעשים הם העיקר. זה הטבע של האדם. ככה לייחס את העיקר החשיבות לדברים המוחשיים. אבל העיקר, היסוד, השורש, זה בלב, בפנים, במחשבה, כן.
אנחנו אבל כן, כאילו זה נכון שאנחנו מייחסים הרבה למעשים, כי אנחנו אומרים מה אחרי המעשים, שחרר לבחור.
כן, וכבר דיברנו זה כמה פעמים.
לא, שעניין כאילו שאם אין בלב משהו,
לא, לא, ממש לא. אני, זה, כבר שאלו את זה פעמיים, אני מוכן להתייחס לזה עוד פעם. הלא, לכאורה מה שאני אומר סותר מה שכתוב בספר החינוך כמה וכמה פעמים, לא בדיוק בלשון הזה, אבל לא משנה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, שאם אני עושה את מעשה המצוות, זה מדליק איזה ניצוץ בלב. ככה את מבינה את זה, נכון? כן? זאת אומרת, האהבה היא באה אחרי המעשה. האמונה באה בעקבות המעשה. אני אומר, כשיטת לימוד, עכשיו מה שאני אומר, הולך להגיד, זה הדרכה מתודית, והיא חשובה, היא קשה. ואני לא יודע אם כל הרבנים אומרים את זה או לא, זה קשור למה שאני אוהב, אני רוצה לעודד אתכם לשאול שאלות. צריך לבחון כל עיקרון שאנחנו לומדים בתורה, צריך לבחון מול המציאות, לראות אם הבנו נכון את התורה. כי אם המציאות היא לא אומרת בזה, אז אולי אנחנו הכנסנו דמיונות לתורה. עכשיו אני בוא נאמר, אחרי המעשים נמשכים לבבות. אם זה נכון, אז לא ייתכן תופעה של דת לשים. נכון? כי הבחור כבר הניח תפילין, זה גמרנו, תפסנו אותו. אחרי המעשים נמשכים לבבות. כל אחד יכול לבחון את עצמו גם כן, נכון? האם זה שעשיתי מעשה, האם זה מדליק את המדורה הפנימית בהכרח? לא. הכוונה של ספר החינוך וראשונים אחרים שאומרים דברים דומים בסגנונות שונים, הכוונה, אחרי שיש משהו בלב, אז המעשים מחזקים את מה שיש בלב. אם אני עושה את המעשה מתוך אהבת השם, אז המעשה מחזק את האהבה. אבל המעשה לא יוצר את האהבה. בסדר? את תזכיר את השם שלך?
ליאה.
ליאה. אוקיי. כן, כן, לא. למה לא? תודה. אני יכול לשמוע את עצמי חושב, זה טובה, תענות, כן, כן, למה את מתייבת? למה לא? למה אי אפשר לצוות על הלב? מה את שואלת?
את
אז את שואלת נכון, את אומרת נכון, בוא נשאל שאלה כזאת, האם יש לאדם בחירה ברגש? האם אדם יכול לבחור רגש? עכשיו, אני רוצה להגיד כאקסיומה, כהנחת יסוד, שאכן לאדם יש גם בחירה ברגש, אבל הבחירה ברגש היא מאוד שונה מהבחירה במעשה. וזה מה שמבלבל אותנו. הבחירה במעשה היא יחסית בחירה פשוטה, להזיז את הספר מפה לפה, כן או לא. לשים את הרמב״ם על החומש, כן או לא. מעשה, בוחר. תשומת לב, קצת הבנת המציאות, ואני בוחר מעשה כזה או מעשה אחר. בחירה ברגש, בחירת הרגש היא הרבה יותר מורכבת. היא דורשת הרבה יותר מודעות עצמית, הבנה עצמית, אבל בשורה תחתונה אכן, כן, יש גם בחירה ברגש. עובדה שריבונו של עולם, יוציר האדם ובורא את הכל, הוא מצווה עלינו לאהוב אותו. אהבה היא רגש, לפחות חלק מאהבה זה רגש. הוא מצווה עלינו להיות שמחים בחג, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, רק שמח. זאת אומרת, יש, אנחנו שומעים קודם כל מהתורה, שיש מצוות על הרגשות. זאת אומרת, שאנחנו יכולים כן לבחור עוד פעם. הבחירה ברגש היא מאוד שונה מהבחירה במעשה. ברגש הרבה פעמים אנחנו צריכים להעזיר, קודם כל, כמו שאמרתי מכלון, זה דורש הרבה הבנה, הרבה מודעות עצמית, ואנחנו נעזרים בדברים חיצוניים. איך חז"ל אומרים, מה עוזר לאישה להיות שמחה בחג? מה? יפה, אני לא יודע, כי אני אף פעם לא הייתי אישה, לא מבין נשים, אשתי מנסה להסביר לי כל הזמן, אני לא מצליח להבין עד הסוף, אבל אני יודע כמה היא שמחה בבגד חדש. כל פעם זה פלא בעיניי, כן? כמה היא אוהבת ללכת לחנות ולהתלבט. אני נכנס לחנות, טוק 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 טוק, החוצה, כן? אשתי נכנסת, גם כן טוק טוק טוק, אבל כל זה אנחנו בודקים, כן? כן. אפשר להעזיר בדברים חיצוניים כדי לעורר את השמחה. זה לבד לא מספיק. אדם צריך גם להבין אם חסר לו שמחה בחיים, הוא צריך להבין למה. מה מדכא? שמחה זה מצב מאוד מאוד טבעי. שמחה היא התעוררות רגשית כתוצאה ממילוי הרצון. כשאדם רוצה משהו, הוא משיג את מה שהוא רוצה, התוצאה היא שמחה. הבעיה היא, יש לבן אדם הרבה רצונות, רובדים רובדים של רצונות. וחלק מהרצונות, טוב, מה שאני הולך להגיד עכשיו יכול להיות שלא תבינו, כי זה לא שייך לכן, כי אתן טהורות כמלכי השרת. אבל בני אדם, כמוני, יש לנו הרבה פעמים רצונות סותרים. אדם רוצה דבר והיפוכו, כאילו שני דברים, שני אנשים שונים. רוצה גם וגם, או גם לא וגם לא. אז אדם צריך לדעת איך לבחור בטוב, איך לרצות את הטוב, כדי להגיע לשמחה. אבל בוא, בסדר, אז נועם, זה היה כל זה לענות לו שאלה שלך. אנחנו נכנס לזה עוד בהמשך, עניין של בחירה ברגש. לא בעומק, אבל נכנס לזה. כן. כן. זה חיצוני, נכון. אבל תדעי לך, איילת. כן, יש לך גם קצת חיצוני. גם עלי, גם לך, ומותר לנו, אסור לנו לדלג על הצד הזה, ולא רק אסור לנו, מותר לנו גם לנתב את הצד הזה אל עבודת השם. כן? זה נקרא סובלמציה בלועזית. אבל כמו שאמרתי, זה לא מספיק לבד. הרצונות החיצוניים הם מביאים לשמחה חיצונית ושטחית וארעית. ככל שהרצון הוא יותר עמוק ויותר מקיף, אז ככה השמחה המתעוררת מהשגת הרצון הזה, השמחה יותר עמוקה, יותר מקיפה, יותר קבועה. אבל כבר, לא הבאתי את זה פה. יש פה רמב"ם? זמנים. מה? ספר זמנים. מה שאני רוצה, או? זו שאלה מצוינת, שאלה מורכבת. אתם שמעתם את השאלה? מה יותר חזק, מה אני רוצה או מה שאני רוצה לרצות? זה מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד תלוי בבן אדם. אין שני בני אדם שהם דומים בנושאים האלו. אפשר לתת קצת כללים, אבל יש לי איזו רתיעה מכללים, כי אני ראיתי שאנשים בכללים הם אנשים שונים. אז מה אני רוצה, זה דברים מאוד מאוד, מאוד עמוקים בתוך האדם. בהלכות לולב, ממש לקראת סוף הלכות לולב, כותב הרמב״ם ככה: השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקהל שציווה בהן. אז קודם כל הרמב״ם אומר ככה: יש שמחה שישמח אדם בעשיית המצוות, והשמחה הזאת היא תוצאה של אהבת הקהל שציווה בהם. זאת אומרת, אני שמח לעשות את המצוות, זאת אומרת, כמו שניסיתי להסביר מקודם, אני רוצה לעשות את המצוות, כי אני אוהב את הבורא יתברך שציווה להם. אז אהבה היא מולידה רצון, מימוש הרצון ומילוי הרצון מביא לשמחה. אם אני אוהב את הבורא, אני רוצה לעשות את מה שהוא ציווה, ואז אני שמח כשאני עושה את זה. אז עוד פעם, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקהל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. לא פשוט, כן? אבל כן, זה חלק מהעבודה. זה עבודה שבלב. וכל המונע עצמו משמחה זו, זה מעניין הלשון של הרמב״ם, הוא לא אומר כל מי שלא משיג את השמחה הזו, הוא אומר כל המונע את עצמו מהשמחה הזו, זה אותו דבר בשבילנו, כל מי שלא מגיע לשמחה הזו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. תחת, זאת אומרת, בגלל שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איפה זה כתוב, הפסוק הזה? בגלל שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, איפה זה כתוב? לא באיזה ספר, באיזה הקשר הפסוק הזה כתוב? בהקשר עם הקללות. כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא תקיימו את מצוותיי, אני אביא עליכם פורענות, גלות. הגלות, מה שהרמב״ם כותב פה, זה הגלות. פה הוא אומר שהסיבה העיקרית של עונש הגלות זה בגלל, לא בגלל שקיימנו את המצוות, אלא בגלל שקיימנו אותם ללא שמחה. עכשיו אני חוזר לשרשרת שניסיתי לתאר מקודם. קיימנו אותם ללא שמחה, פירוש לא רצינו לעשות אותם. פירוש, אנחנו הכרחנו את עצמנו לעשות את המצוות. אוי ובוי. אם נכריח את עצמנו לעשות מצוות, זה מביא לגלות. אז אם בארזים נפלה שלהבת, מה נאמר אנחנו עזובי הקיר? מה, אנחנו לא מכריחים את עצמנו לעשות מצוות, אנחנו עושים את המצוות מתוך רצון עז ומתוך שמחה גדולה. וחוץ מזה, כמדומני ששמעתם לא מעט, כן, תכריחי את עצמך, נכון? היו אנשים שאמרו לך, נכון? לא? כן? אוקיי. מה אני אגיד לכם? סבלנות, אבל לא. נורא קשה. אני אומר דברים קשים. אני אומר דברים מאוד עקרוניים. זה לא אני, הרמב״ם אומר, מה אני יכול לעשות? אז אני אספר לכם סיפור. אני אפשר לך, בוא תסתכל. כן, רק לסיפור הזה, אני רוצה לחבות אותי, זה יגיע למי שהיה רם בישיבת שבי חזון, ושהוא היה חברות שלי 15 שנה. סיפרתי את הסיפור?
כן.
אני אספר אותם. כי זה ממש, זה בדיוק פה. זה רב אלי הורוביץ, השם יקום דמו. רגע, סליחה. זה אלי נרצח כמה חודשים אחרי הבן של הרבי שמואל. עד היום זה קשה. לקח לי 6 שנים. עד שיכולתי לבכות על אלי. קיצר, אז רב אלי, אישיות מופלאה, היה אדם חכם מאוד, והוא נולד פה בארץ, אבל ההורים שלו ירדו לחוץ לארץ. ההורים שלו באו מחוץ לארץ במקור. ובתור ילד הוא היה מבריק, עד כי כך שהם עשו במבחנים מיוחדים של מנת המשכל, ובאמת מנת המשכל שלו היה ממש לא, בכלל לא, לא בתחום של בני אדם בכלל, לא, ממש משהו. אז כשהוא הגיע לגיל ההתבגרות, אז הוא התעניין במיליון ואחד דברים. הוא היה אדם, הוא היה קורא המון, היה לו זיכרון מצוין, אבל יותר טוב, יותר מהזיכרון, היה לו יכולת הניתוח והבנת עומקם של דברים. ואז שלחו אותו ללמוד בישיבה, ואני לא אזכיר את שם הישיבה, באמריקה, בתיכון, וכך הוא סיפר לי. שכמדומני כשהוא היה בכיתה ת' אולי בכיתה י', הרבנים היו עוברים בין החדרים לבדוק מה התלמידים קוראים. באותו זמן הוא קרא את המנופסטו הקומוניסטי של קארל מרקס. בינינו, תלמידות, אני קראתי את זה גם כן, זה ספר משעמם, לא משמעותי, לא רלוונטי, לא צריך לפחד מזה ודאי לא צריך ללחם נגד זה. בסדר, הוא קורא את זה בסדר. זה לא משכנע אף אחד שום דבר. קיצור, הרבנים מצאו את זה והם יצאו מגדרם. הם קראו לאלי לחדר, ממש ממש צעקו עליו, אמרו לו, אם נתפוס אותך עוד פעם קורא משהו כזה, אנחנו נזרוק אותך מהישיבה. הוא שאל אותם, כמה, מה, תגידו לי מה הבעיה עם הספר, שאני אלמד. הם לא ידעו להגיד. הם פחדו ממשהו, אני לא יודע ממה הם פחדו. ואז הם לקחו את הספר, הם שרפו את הספר לפניו. וזה ממש אומר, זה שבר אותו. לא הרבה זמן אחרי זה הוא ברח מהבית, ברח מהישיבה, והתחיל להוריד את הכל, לזרוק את הכל. והוא הסתבך מאוד, משך כמה שנים, שנתיים, שלוש, אחרי זה הוא ממש הסתבך בשימוש בחומרים, לא חומרים כבדים, חומרים קלים, מה שנקרא. יא, בדבר, כוונה קוברים, נכון? אוקיי, בסדר. כן. ואז הוא בסוף, אני חושב שהוא כבר היה בן 16-17, משהו כזה, סוף תיכון, 17-18 כבר, הוא רצה לטוס להודו. למה הוא רצה לטוס להודו? אתן יודעות שבהגדה לפסח, בפירוש להגדה של פסח, אבן עזרא מספר שהוא פעם טס להודו. לא טס, סליחה. הוא הגיע להודו. מה אבן עזרא עשה בהודו? טוב, למה אלי רצה לטוס להודו? מה אבן עזרא עשה בהודו, ריבונו שלנו? הוא מספר שהוא היה בהודו, עושים אותו בכלא, מה? חיפש את עצמו, לא? מה עשי בהודו? קיצר, אלי רצה לטוס להודו, לא בגלל שהוא חיפש את עצמו, אלא למה הוא רצה לטוס להודו? כי כנראה יש מקומות בהודו שאפשר להשיג חומרים די בקלות. וזה, הוא רצה, הוא היה די גלוי על זה. אבא שלו היה יהודי חכם, לאלי הייתה דודה. המשפחה של אמא של אלי הם צצאים של מי שפעם היה, מי שהיה לפני כמה דורות, הרב הראשי של טבריה. ומשפחה מאוד חרדית, והבת הגדולה של המשפחה, זאת אומרת הדודה של אלי, היא גם כן הייתה מאוד מאוד חכמה, מאוד חודרת, והיא גם כן זרקה את הכל. והיא הורידו את עול מצוות, עול מלכות שמיים, התפרקה. והיא הצטרפה לשומר צעיר ועלה לארץ, והצטרף לבניית קיבוץ אחד בצפון. אז האבא של אלי אמר, תשמע, אני מוכן לשלם עבור הכרטיס שלך להודו, הלוך וחזור, יקר, בתנאי אחד. שאתה תעשה עצירה בארץ ותבקר אצל הדודה לשבועיים. אז אלי אמר לי, מה הוא חשב אז בואי בואו? וטוב, ביג דיל. אז אני אעצור בארץ, אני אתעלה מהדודה הזאת במשך שבועיים, ואז אני אמשיך להודו. כן? בסדר, אז הוא טס לארץ, הדודה הזאת פגשה אותו בשדה תעופה, ואלי אמר לי שהיא רק פתחה את הפה, התחילה לדבר והוא התאהב בה. הוא ראה בה ממש נשמה אחות לנשמה שלו. והוא נשאר בקיבוץ כמה שנים, הלך לצבא דרך הקיבוץ. קיצור, לא נצחם, הוא היה חבר בקיבוץ, אבל הגיש את מועמדותו להיות חבר. ואז בדרך, לא דרך, איכשהו הוא הגיע, אלי הגיע לרב צירך. בינתיים ההורים שלו עלו לארץ, וגרו בירושלים. אז אלי חזר לגור בבית של הורים שלו, והיה פעם בשבוע הולך ללמוד עם רב צבי יהודה קוק. הם היו לומדים כמה שעות. הסדר הלימוד שלו זה היה, אלי היה מכין פרק בחומש, בספר בראשית, והיה בא לרציל עם שאלות, ורציל היה אומר לו על השאלות, והם היו דנים בדברים. ואלי ממש אהב את זה מאוד ממש, זה לימוד עמוק מאוד. אז אבא של אלי מאוד שמח שאלי ככה מחובר לאיזה רב, וכנראה מתחיל איכשהו לחזור בתשובה. אז אבא של אלי אמר, אני אסדר לך חברותה עם עוד רב בירושלים, תלמדו הלכה. Okay? אמונה, לב, אצל הצודה, מעשה אצל הרב השני. טוב, הם לומדים, אז אלי, כמו שאמרתי, הוא היה אדם מאוד מאוד פתוח במחשבות, הוא עניין אותו, הוא רוצה ללמוד, אבל לא לקיים. ללמוד, כן, בסדר גמור. אז הם לומדים, הוא לומד עם רב פעם בשבוע, הלכה, הם הגיעו להלכות תפילים. אותו רב שאל אותו, נו, אתה מניח תפילים? כי הגמרא אומרת דברים מאוד מאוד חמורים על מי שלא מניח תפילים. ממש עונשים שמגיע לנשמה של אדם שלא מתחילים, זה דבר מזעזעים. אז אותו רב דאג לאלי, שאלת, אתה מניח תפילין? אז אלי אמר לו, לא. יש לך תפילין? כן, כן, היה לי בר מצווה, יש לי תפילין, אבל אני לא מניח אותם. אז הרב הזה אמר לו, תביא את התפילין מחר, אני אראה לך איך להניח, תתחילו להניח תפילין, זה חשוב, תראה. אלא אם אני לא יודע. לא יודע אם אני רוצה. אני ישר רציד. כך אלא אם, אני ישר רציד. אלי הלך לרציד, שאל אותו, האם להתחיל להניח תפילין? רציד אמר לו, לא. אתן שומעות? תעוזה. הוא אמר לו, אתה לא מוכן עדיין, כשתהיה מוכן, כשתהיה מוכן לקבל על עצמך עול מלכות שמיים, ומתוך כך לקבל על עצמך עול מצוות, אז תניח תפילין. אבל אל תקפוץ. תניח את היסודות כמו שצריך קודם, ואחרי זה, אחרת, במיוחד אלי, אתה עלול אחרי זה להתפרק עוד פעם, לזרוק את הכל עוד פעם. אם תעשה את זה לא לפי הסדר של הבנייה, בלי להניח יסודות, המעשים עלולים להיות באורכך. בסדר? קצת מובן, כן? הסיפור הזה היה מכוון קצת לעזור לך להבין את העיקרון פה. עכשיו אני אומר, בנות, לכל אחד מכן, אם יש לכם קשיים רגשיים, לא עצלנות, לא תעזבו אותי, אני רוצה לך לרקוד, כן? רקוד זה טוב. אבל אם יש לכם קשיים רגשיים, האמת שגם אם יש לכם בעיה של עצלנות, של חוסר ריכוז, גם זה צריך לברר מה עושים עם זה, כן? אבל אם יש לכם נוגדנים למצוות, נוגדנים רגשיים, שעלולים להגיע לפריקת עול מצוות, צריך לברר את זה, לא צריך לכפות על זה. צריך לברר על זה. קצת, כן. יפה, אז אם זה לא מעיק, אז צריך להמשיך לעשות, למצוא את הדרך, להעמיק בהבנת למה אדם ירצה לעשות את המצוות, למה את תרצי לעשות אותה. זה עבודה, זה מה שאנחנו עושים פה במסילת ישרים. לנסות לבנות את הגישה הליבית אל המצוות. מתוך זה מתעורר רצון לעשות. מתוך הבנת הערך של המצוות, עוד פעם, לא התמים, לא הסיבות, אלא צדדים אחרים של הערך של המצוות, וחיבור לריבונו של עולם. אבל קודם כל צריך להיות הכרת הבורא. מה החשיבות של הכרת הבורא? ומתוך כך אדם מגיע אל המעשים מתוך רצון. עכשיו, אחרי זה יש עוד הרבה עבודה לעשות בפנים, יש עוד הרבה קוצים. לא, אין לכם קוצים, אבל אני אומר, אני יכול לדבר על עצמי, יש לי קוצים. קוצים, זה כל מיני, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה עדינה, כל מיני לכלוכים, זה, אבל לא יודע. דברים שצריכים לנקות מהלב, לוקח זמן, צריך סבלנות. אבל צריך את הרצון הבסיסי, ומתוך כך יש שמחה בסיסית, ומתוך כך אפשר לעבוד. ואז אדם יכול להגיע למצב שכשהוא לא מצליח בעבודה, אז אפילו זה מה שמציב אותו. כן, נועם.
יש
לי דברים,
אם השמחה היא
בדרך
כלל
לא, לא, אני, השמחה באה ממימוש רצונות שיש לך.
כן, אבל אם יש
לך רצונות,
לא משתי,
אני לא אצליחה. מילוי רצון, את רוצה להודות לריבונו של עולם, את מגיעה להכרת הבורא. את מגיעה לחשיבות של הכרת הטוב. ואת רוצה להביע את הכרתך הטוב על זה שהקדוש ברוך הוא הביא, הכין בשבילך לחם, המוציא לחם מן הארץ. אז את מברכת בלב שלם, תודה, ברוך אתה, השם, אתה מקור הברכה, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. מברכת בלב שלך, שמחה, כי זה רצון, הודות. כן, נכון שאפשר להעמיק את הרצון, אבל יש רצונות שאנחנו יכולים להשיג, לא כל כך קשה. קצת מובן. לא יודע לאיזה רצונה תתכוון. כן? למה? זו שמחה אמיתית. שלמה אני לא יודע. לא השתמשתי במילה שלמה. כן? לא יודע מה זה שמחה שלמה. כן? שמחה. להיות שמחים וטובי לב. אני חושב שכן אפשר להשיג את זה. אני חושב שזה לא בשמיים. כן? ואני לא מדבר עוד פעם על איזה רצון בלתי נישג לדבקות בהשם. כי אנחנו יכולים לדבק בריבונו של עולם לפי המידה שלנו, אחרת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? בסדר? זה כן דברים שבהישג יד, לא, הם לא... בסדר? כל אחד לפי המדרגה שלו. איך הגענו לזה? את שאלת שאלה, נכון? לא, יש לך שאלה. טוב, בואו נחזור לפסוק הזה. אני, האמת, יש לנו עוד כמה דקות, אני על הנקודה הזאת שמה שבלב קודם למעשה זה נקודה כל כך חשובה, כל כך עקרונית ועיקרית. אני לא הכנתי נכון את הדפים. יש לכם במקרה מקרות גדולות על ספר שמות בהישג יד? לכל אחד, לא אחד, יש לי אחד, יש אחד. אין לכם, אתם לומדים, לומדים פרשת השבוע עם פרשנים לפעמים, לא? כן? לא? מה? אבן עזר, יש לכם אבן, בהישג יד, ספר שמות עם אבן עזר, יש? לא, אז בסדר, אז לא נעשה את זה עכשיו, כי אני, אז פעם הבא, לי אני אכין את, אני אכין דף לזה, אבל אני רוצה להקריא לכם משהו מהרמב״ם, בסדר? לא, על הנקודה, שהלב קודם למעשה. הרמב״ם כתב את היד החזקה, 14 ספרים, הלכה, סיכום של הלכות הנמצאות בתלמוד, כל ההלכות המקיפות וכל חיי האדם בישראל וכל חיי האומה. הספר הראשון, הרמב״ם, טוב, אתם לא מכירו טוב את הרמב״ם, זה, כן, יש, הרמב״ם הוא תופעה. הרמב״ם מאוד 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 מסודר. הרמב״ם, לפני שהוא כתב את ה-14 ספרים, סיכומי הלכה, או אחרי שהוא כתב, הוא כתב תמצית של כל ספר. סיכום של כל ספר. מה התוכן העיקרי של כל ספר? עכשיו, הספר הראשון, הוא קורא לספר הזה ספר המדע. והספר הזה כולל, רק זה כלול בזה הלכות יסודי התורה, כי שמו כן הוא, ההלכות פה הן יסודות של התורה. למשל, מה כלול בהלכות יסודי התורה? לדע שיש שם אלוה, אמונה. לייחד את השם, להכיר מה פירוש אחדותו וייחודו. לאהוב את השם, לירא ממנו, לקדש שמו וכן הלאה. כל זה כלול בספר המדע. מה זה ספר המדע? הוא כותב. זה הוא כותב לפני שאתה נכנס לתוך הפרטים. בספר הראשון, אכלול בו כל המצוות שהן עיקר דת משה רבנו. אומר הרמב״ם, מה זה עיקר דת משה רבנו? להאמין בהשם, לאהוב את השם, להירא מפני השם. זה עיקר דת משה, זה עיקר התורה. והרמב״ם מוסיף, אכלול בספר הזה, כל המצוות שהן עיקר דת משה רבנו, וצריך אדם לדע אותן תחילת הכל. זה דברים הראשונים שאדם צריך לדע כשהוא ניגש ללמוד את התורה ולקיים את התורה. הדברים הראשון שהוא צריך לקנות זה הדברים האלו, הלכות יסודי התורה, זה אמונה, זה אהבה, זה יראה, זה היסוד של הכל. זה בלשון אחר, בסגנון אחר, אותו דבר שרמח"ל כותב פה, מה שציטטתי לכם מרמח"ל בסדר הוויכוח. כן. לא, לא אומר שלא למדו את זה. הוא אמר שיש הרבה שלא למדו את זה. הוא לא אומר שבכלל לא למדו, ההפך. הרמח"ל בקריאה שלו, בהקדמה הזאת, הוא ממשיך מסורת של גדולי ישראל, שקראו לו מאוד מוסר ואמונה. אבל הרבה לא הקשיבו, זה לא שלא הקשיבו. לא הבינו בכלל מה הבעיה. כמו שראינו, הרמח"ל בעצמו אומר, למה לא לומדים את זה? כי חושבים שאין מה ללמוד. אז קוראים את הרמב״ם, מה זה חידוש לפתוח את הרמב״ם לקרוא? כולם יודעים זה מה שהרמב״ם כותב, כן? אבל לא שומעים. כן? אז גם הרמב״ם פה כותב, הדבר הראשון שאדם צריך לדעת ולקיים זה חובות הלב. ומתוך כך חובות המעשים. טוב, אנחנו נעמוד פה בסדר תלמידות, ואנחנו נמשיך, אני השבוע אני חושב שלא יהיה שיעור ביום רביעי, רק... שבוע הבא בסדר? יש לכם שבוע חזרה. אז אולי נעשה חזרה בזה שנלמד את מה שאנחנו לומדים באופן קבוע. ניסיתי. נראה. כן, זה הכל, בסך הכל ארבע דפים או משהו כזה. אחד, שתיים, זה ארבע דפים. קיצור, אנחנו נראה, יש לכם שבוע הבא חזרה. אז אולי בכל זאת נעשה עוד שיעור השבוע, נראה. אז אני אדבר עם נעמה, בסדר? עם הרבנית נעמה. תודה על ההקשבה, תלמידות.